טוב, אנחנו את הסיפור על מעשה מבן מלך שעשוי מאבנים טובות, די סיימנו לפי דעתי. הגענו שם לשורה וחצי לקראת הסוף, בגדול סיימנו. אולי ככה, אבל רק נאסוף את הרשמים מהסיפור ההוא, כן? בעצם הסיפור, כמו שלמדנו אותו, כמו שלימדנו אותו, למדנו ביחד, הסיפור ההוא ש... בעצם עסק בשני הכוחות המרכזיים באדם, כוחות מרכזיים מאוד, מצד אחד הרצון לתת, הרצון להשפיע, הרצון להיות נותן לאחרים, שהוא רצון מאוד מאוד דומיננטי באדם. כל אחד מאיתנו רוצה להיות גורם משפיע לזולתו, מתחיל מהדבר הכי בסיסי, להיות הורה, להיות אבא, להיות בן זוג, ולא רק להיות מורה, להיות זה, להשפיע, לתת, להיות קצין, להיות כל אחד... רוצה לתת, זה לא מהמקום של השליטה וההשפעה והאגו, אלא באמת יש נקודה טובה באדם שהיא במובן הזה מתדמה לבוראה, וכמו שהבורא יתברך הוא משפיע עלינו שפע ונותן לנו בלי שהוא ירצה לקבל משהו חזרה, אז ככה גם באדם שנברא בצלם אלוקים יש נקודה שרוצה להשפיע ולתת ולהעניק, וזו נקודה מאוד מאוד דומיננטית מצד אחד. ומצד שני, אי אפשר להתעלם שיש בנו גם קבלן קטן, כן? קבלן שרוצה לקבל, כן? כשרוצים להגיד על משהו שהוא חוזר על עצמו, אז משתמשים בסיומת נון, כעסן, בכיין, רגזן, קבלן, כל מה שהוא רוצה לקבל ולקבל, כן, כן, שונא מתנות יחיה, אבל בסדר. אנחנו בהקשר הזה אוהבים, נהנים לקבל, וראינו בסיפור שבעצם... אנחנו עוד לפני הסיפור, אנחנו מבינים שיש כמה אפשרויות להתמודד עם המתח הזה. אפשרות אחת זה בעצם להתעלם, להגיד, טוב, אפשרות אחת זה להגיד שהמרכז, אני ככה מסכם את הסיפור, בסדר, לטובת, קראת המעבר לסיפור הבא, אבל אפשרות אחת זה להגיד שבעצם מרכז האדם הוא בעצם לקבל. כולם רוצים לקבל. וגם כשאתה נותן, זה כדי לקבל. נתינה על מנת לקבל. אף אחד לא עושה שום דבר בחינם. אף אחד לא עושה, מכירים את המשפטים? אין מתנות בחינם, אין מבצע, אין הנחות. נתנו לך? אל תדאג, זה כדי ש... שמעתי פעם כזה ביטוי כזה, מישהו קיבל הזמנה לאיזה אירוע, אז הוא אומר, בדיוק נסעתי, אתה אומר לי, אשתו, קיבלנו כנס. קיבלנו כנס. צריך ללכת ולתת. טוב, אנחנו ניתן, אנחנו נקבל גם בחזרה, ואנחנו נרשום כמה נתנו, כדי שאחר כך אנחנו נוכל גם לעקוב, האם באמת, לא באמת נותנים. אז לפי זה היה הכי טוב שהיינו נותנים צ'קים בלוויות. ככה אתה יודע שאתה נותן, ואף אחד לא יכול להחזיר לך. גם לוויה צריך לחסות, לא? זה גם על הכסף. אז זה צורה אחת להתמודד עם הדבר הזה. שאנחנו בעצם, יאמרו האומרים, יש שיטות פסיכולוגיות כאלו שבעצם האדם רוצה לקבל. וגם כשאתה נותן, זה הכל עטוף באינטרסים כדי שתוכל לקבל חזר. זו שיטה אחת. שיטה שנייה, שהיא שיטה גם נפשית, גם פסיכולוגית, אבל גם בסופו של דבר תרבותית, היא שבעצם הרצון לקבל הוא רצון נמוך, שפל, אגואיסטי, וצריך לצמצם אותו עד כדי מחיקה. האדם נברא לתת ורק לתת, וכל קבלה היא בעצם סוג של נמיכות ושפלות, ולכן צריך כמה שיותר לשרש את הרצון הזה לקבל. זו הצורה שבעצם פחות או יותר סברו מי שהקים את מי שהגה וחשב והקים את הקומוניזם. אל תקבל, אלא תיתן. קבל מה שאתה צריך, נאמר ככה, ותיתן מה שאתה יכול. אין בעצם לאדם רכוש פרטי, אין לו דבר שהוא שייך רק אליו, הוא נותן כמה שהוא, את המקסימום שיכול, ומקבל, את המינימום הנדרש וההכרחי. השיטה הזאת היא גורמת לנזקים עצומים. עצומים, זה מוחק את האדם, זה שם אותו במקום שהוא בלתי אפשרי. אני בשרי. תודה, אני בסדר, היה סיום מסכת ואני אכלת לך. בסדר, טוב, שתי את זה אתה. כן.
אני
כמעט שכחתי מזה מרוב ה... אין בעיה, אני מקבל על עצמי. אז אני אומר עכשיו משהו קצת ברבון, אני אומר את זה בזהירות, אבל בבית העלמין בכנרת, המושבה, הייתם שם פעם, מי שכהן לא היה, אבל מי ש... זה מקום שעושים בו סיורים, יש שם גדולי עולם קבורים שם. רחל המשוררת, ונעמי שמר, וחלוצים, חלוצים שונים, ואפשר שם ללמוד הרבה מאוד מהמצבות, מה כתוב שם על האנשים, באמת יש שם ככה כל מיני תיאורים של אנשים שאתה רואה, שמדובר בגזעים, גזעים של נחישות וחלוצה בכל מעודה, לא היה שם, כל ימי החלוצה, נכונה בכל מעודה, אבל לצערנו הרב יש שם גם הרבה יחסית מצבות של אנשים שהתאבדו, וכתוב את זה, הם לא הסתירו את זה גם, התאבדה, וחלק מההסברים שניתנו לדברים האלו זה העובדה שבעצם הקבוצה כל כך, זה היה כרטיס כניסה בלי יציאה כמעט. אדם הגיע, הגיעו שם אנשים מאוד מאוד משכילים, מאוד חכמים, מאוד נבונים, מאוד שעבדו כל, מתוך אידיאל גדול, אבל עברו לעבוד בחקלאות. פתאום איזה מישהו רצה ללכת לשנת לימודים, התעבררות, ללמוד קצת מוזיקה, נגינה וזה, טוב, כינסו את האספה, את הקבוצה, ופתאום, אז זה שייך, זה לא... צריך לייבש ביצות, צריך לסלול כבישים, אתה הולך להמשיך לעבוד בגן ירק או בזה, עד סוף ימיך. אנשים הרגישו חלק מזה, חלק מהם לא עמדו בעומס הזה. ולא רק, במיוחד אנחנו רואים את זה מרוסיה הקומוניסטית, שהדבר הזה קורס, מתרסק. אי אפשר להתעלם... מהרצון של האדם לקבל. בעומק, הרצון של כל אחד מאיתנו לקבל, גם הוא פתח לקרבה האלוקית, כי אנחנו בעצם דרך זה מקבלים מהשם יתברך. ולכן בעצם ראינו בסיפור שיש כאן איזשהו מתח בין הבת לבין הבן. הבת זה הרצון לקבל, הבן זה הרצון לתת. הרצון לקבל מגיע לפני הרצון לתת, הבת נולדת לפני הבן. קודם כל האדם מקבל, מעיקר הדעיניש, הדעת, הדנף של כעביד, עיקר דעתו של האדם קודם כל היא על דעת עצמו, ואז לאט לאט מתחילים קצת להשתחרר, מתחילים קצת להתרחב, ומתחיל תהליך הנתינה לענייננו בן, וממילא גם מתחיל המאבק ביניהם. למה אני נותן מה שאני נותן? למה אני עושה מה שאני עושה? האם אני עושה זה באמת לשם שמיים? והאמת שהרמב״ם ועוד מתארים תהליך התפתחותי בנתינה עצמה. בהתחלה אני נותן בגיל ההתבגרות, בגלל החבר'ה. אני רוצה שיגידו איזה מגניב אני. ואחרי זה אני נותן כדי, בשביל התואר, שיקראו לי כך וכך. ואחרי כך אני נותן אולי כדי שיהיה לי כסף. ובסוף מגיע גם תהליך שבו אדם נותן, כי הוא פשוט נהנה מהנתינה. עושה, כמו ללשון הרמב״ם בהלכות תשובה, עושה האמת מפני שהיא אמת, בסוף הכבוד לבוא. ובתוך המאבק הזה ראינו שנקודת הקבלה מנסה להטיל דופי בנקודת הנתינה ולהגיד שהיא בעצם מזויפת, שהיא לא אמיתית, להלביש אותה בכל מיני כישופים, בכל מיני מחשפות, בכל מיני צרעות, להגיד, הנה, אתה רואה, כאן זה מכוער, וכאן זה מכוער, וזה לא לגמרי, והנה, כאן... וכאן נתת, אבל רצית שיגידו שנתת, וכאן אמרת, אבל ביקשת שגם יודיעו שזה היית אתה, והנה, תראה. ואף על פיכם ולמרות הכל, הצדיק, שגם פה אנחנו הולכים להיפגש כאן בצדיק, הצדיק זה נקודת הצדק הפנימי שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, אצל כל אחד ואחד מאיתנו יש צדיק בפנים. זה היה היצר הטוב, הנקודה הצודקת של כל אחד מאיתנו, הנקודה שמלמדת את הזכות, זאת שהיא נמצאת שם במאה טוב, הצדיק הזה מצליח על ידי תפילה, לחשוף את העובדה שבאמת, באמת, באמת, אנחנו רוצים לתת. ובאמת, באמת, באמת אנחנו מקבלים כדי לתת דומיה די יוסף. גם יוסף הצדיק, הוא מקבל הרבה מאבא שלו, כדי בסוף לתת. והוא אוסף כדי להוסיף. לכן קוראים לו אסף יוסף. זה השם שלו. שלושתו שמות ליוסף. אסף יוסף. אתה אומר, אסף השם את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף. הוא אוסף כדי להוסיף. יש כאלה שאוספים בשביל שיהיה להם, לא יתנו לאף אחד, אחבר השוכב על דינרים. יש כאלה שאוספים כדי לתת ולהעניק גם לאנשים אחרים. בסדר? עד כאן דיבור על הסיכום. שואל תומר, שלום הרב, אם אדם נותן פשוט כי הוא נהנה לתת, זה לא הופך את הנתינה לסוג של אנוכיות? אז זה מין, זה שאלה יפה, זה מין מעגל סגור כזה, אבל התשובה היא לא. זה לא הופך את זה לסוג של אנוכיות, אלא ברגע שאדם הגיע למדרגה שהוא בא הוא נהנה לתת, זה אומר שהוא חי את חיי הנשמה שלו.
זה מקבל? זה לא שהוא נותן
מקבל? לא. ברגע, אני מסביר, ברגע שאדם נותן, כי יש לו הנאה מעצם הנתינה, זה מראה שאדם הגיע למדרגה מאוד מאוד גבוהה, שהעניינים, כמו שהם לעצמם, מסמכים אותו. זה כמו שיש שמחה ותענוג בזה שאדם הוא עושה מה שנכון. עכשיו, תבין שלפעמים לתת, או בחלק מהמקרים, לתת יגרום לי, אני אצטרך להתאמץ, אני אצטרך לוותר מעצמי, אני אצטרך לוותר על עניינים חומרים, יהיה לי, יש לי סנדוויץ' אחד, אני זוכר בכיתה א' או ב', לא זוכר, אז אחד התלמידים בכיתה, ואני אפילו זוכר מי, אני זוכר את זה כאילו זה היה היום, אני זוכר מי היה התלמיד, אני זוכר מה היה לי בסנדוויץ', לא, באמת, היה לי פיטה, אז אבא שלי הכין לי פיטה, עם טונה, אתם מכירים את הטונה בקופסה? האדומה הזאת? אני מת על זה. עד היום. אז זהו, זה היה הסנדוויץ' של אותו יום. הוא הכין לי פיטה שתי חצאים, ואני הייתי גומר את זה בלי בעיה. ואחד התלמידים שכח סנדוויץ'. לא בא בלי אוכל. אז המורה שאלה, האם מישהו יכול לתת זה? ואני נורא אהבתי את זה, זה דבר שאני מאוד אוהב לאכול אותה, אבל אני זוכר שכל כך התלהבתי לתת. כאילו, נורא רציתי, גם נורא רציתי שאני אתן, ולא, בדקתי שלאף ילד אחר לא הביא איזה סנדוויץ' נוסף, זה רק אני היחיד, ונורא נורא התלהבתי, וזה המורה בסוף אמרה לי, למה אתה צועק? היא אמרה לי, כאילו, אז למה אתה צועק? אני לא הבינה שהתלהבתי כל כך, אבל אני זוכר את זה, עכשיו למרות שתכלס ויתרתי, נכון, אכלתי חצי מהכמות שהייתי צריך לאכול, כשאימא שלו תשמע את זה עכשיו, אבל זה היה מאוד, מאוד נהניתי מזה, זאת הנאה רוחנית. זו הנאה עליונה, אז זה ודאי דבר טוב. אם אדם ממעט מעצמו, מהצדדים החומריים שבו, מצדדי ההנאה הנמוכים, הפשוטים, והוא נהנה מ... בסדר, אז זה משהו אחר. אם אני נותן צדקה לעני, וטוב לי לראות את העני הזה, מקבל את הכסף ועושה עם זה משהו, וזה גובר אצלי על הכאב שיש לכל אחד מאיתנו בכיס, שהוא צריך להכניס את היד ולהוציא כסף, אז זה אומר שאשרנו מה טוב חלקנו. אז נכון שזה זה הנאה, אבל זה לא הנאה מהסוג הנמוך של אני דואג לעצמי ואכפת לי. אלא ברוך השם, הגעתי למקום שבו אני מצליח בדיוק כמו שיש לקדוש ברוך הוא, לא הנאה, אבל נחת רוח. כשהוא משפיע לבריאותיו שפע והם עושים בו שימוש. בסדר? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו לא נורים כאלה מושגים כלפי שמעיה, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יש נחת רוח לפניו יתברך, כשהשפע האלוקי יורד לעולם ומתקבל. ולחילופין, כשאין שפע אלוקי, אז כתוב, אמו אנוכי בצרה. כשאנחנו מצטערים, גם הוא מצטער. אתם חושבים שרק לנו יש בצורת? גם הוא אצלו יש בצורת גם כן. אבל צריך תקן את המעשים. אבל מה עכשיו, נעניתי חצי שעה. זה היה נדבר חצי שעה עכשיו. לא שמעת אותי? שמעת, אז עניתי. זה השאלה פה.
אני יכולה להגיע לזה במשלב הזה של החיים שלי, או
הזכרנו את זה. הרמב״ם מדבר על מדרג. מדרג. ילד כנראה לא יגיע לזה. ילד לא יגיע לזה בשלבים האלו. אבל כן, אדם מבוגר. יכול להתחיל לטעום מהדברים האלו. לטעום עכשיו יש גם אינדיקציות. מה האינדיקציות? אם אתה נותן בלי שרואים אותך, אף אחד לא רואה, אין מחיאות כפיים מסביב, רק את מתן בסתר, מה שקורה, רק אתה והקדוש ברוך הוא והאוף שנתת לו. יש את החבר'ה שמתנדבים בקו לחיים וכל הארגונים החשובים הללו. אז טוב, אז כשאתה יורד מהסעה עם ילד, עם כיסא גלגלים, ואתה מרים אותו וזה, ורואים אותך, אז תן הרבה כוח. אבל אתם יודעים, החבר'ה האלה אחרי זה גם צריכים בחדר להרים אותם, וגם לפעמים להחליף להם. אף אחד לא רואה אותך שם, אף אחד לא... ואם שם האדם עושה את העבודה, אז זה ממש, זה מגיע מנקודת הנתינה האמיתית שלו. אז לכן, זהו הסדר. באמת, בפנים, כל אחד מאיתנו באמת רוצה לתת. ונכון, נקודת הנתינה צריכה שכלול. והרצון שלנו לקבל הוא כדי שנוכל בסופו של דבר לתת לאחרים. אלא מה? צריך זמן. יש כאן מאבק וצריך זמן, אבל בסופו של דבר, סוף הכבוד לבוא בדבר הזה, ונקודת הנתינה הטהורה, היא מתגלה. בסדר? יש? יאללה, אנחנו עוברים לסיפור הבא. מעשה ברב ובן יחיד. עכשיו, בנים של רבנים, אנחנו כבר יודעים שזה לא תמיד יצא טוב. אז בואו נראה מה קורה כאן. מעשה ברב אחד שלא היה לו בנים. אחר כך היה לו בן יחיד. וגידל אותו, והשיא אותו. היה יושב בעלייה ולמד כדרך אצל הגבירים, והיה לומד ומתפלל תמיד, רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חיסרון, ואינו יודע מהו, ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. עד כאן, שלב א'. טוב, רב ובן זה דברים שחוזרים אצל רבי נחמן הרבה מאוד. בן, כמובן, זה כאן דווקא, הסיפור עצמו הוא הפשט, כלומר, אין, אבל בן. והילד הזה גדל דווקא כמו שצריך. הוא גדל בתורה, בירת שמיים, אין פה, אף אחד לא הולך לאיבוד, אף אחד לא נזרק, לא, שום לא טוב לוקח אותו. שואל תומר, אם הבנתי את הרב נכון, אפשר לומר שהמעשה אינו אנוכי מאחר, ואני הופך את רצונם של האחרים, כלומר, טובתם של האחרים לרצוני, כלומר, לטובתי, והרי מעשה אנוכי מיוסד על חוסר התחשבות, יפה, בדיוק, הגדרה מצוינת, שאומר כאן תומר, וזה בדיוק ההגדרה תומר, זה מה שהזכרנו, את ההקדמה של השערי יושר, רב שמעון שקופ, שזה בדיוק מה שהוא אומר. רב שמעון שקופ אומר, התפקיד של האדם זה להרחיב את האני שלו. בהתחלה, האני שלי כולל רק את אני בעצמי, ואחרי זה האני שלי כולל את אני בעצמי ואת אשתי, ואחרי זה את אשתי ואת ילדיי, ואחר כך את קהילתי, ואחרי זה את עמי, ויש גם צדיקים שכוללים את כל העולם כולו, אבל זה הכל הרחבת האני. אתה לא יכול להתנתק מהאני שלך. יפה מאוד, זו הגדרה מצוין. אני קונה את ההגדרה הזאת. כן.
להיות מחובר לאני זה לא כאילו, לאני שלנו.
אני אגיד לך, אם אתה לא מחובר לעני שלך באיזושהי רמה, אז זה מאוזנות. זה אנשים מאוזנים שבדרך כלל מובילים אותם למקום מסוים. מה זה לא...
לא כאילו איזה... אנחנו חייבים להיות, אז אנחנו כאלה, אבל בעיקרון זה סוג של...
תגיד לי, מה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם? הוא ברא מהמספרים? הוא ברא... זה, כל אחד. הוא ברא אותך, דווקא לך. אתה שואל את השאלה, יוגב יחידי. כתוב, לפיכך נברא האדם יחידי, כדי שיאמר האדם, בשבילי נברא העולם. למה נברא האדם יחידי? למה ברו את האדם יחידי? למה לא ברו על ההתחלה 100,000? כדי שכל אחד יגיד, בשבילי נברא העולם, כל העולם בשבילי. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם נברא אלא בשבילי. לאחר, יש פסקה בלכותי מראה. בשבילי, בסדר, כדי שאני אתרום, כדי וכו' וכו'. אבל ודאי, אדם צריך להיות מחובר לעני שלו. זה לא צריך להסתכם בעני שלך, לא רק אני ואפסי עוד. בסדר, אני מתחיל מכאן, מהעני, וכשאתה לוקח תמונה, תמונת מחזור, של המחזור שלך, את מי אתה מחפש ראשון? אה? אותך? הרבה הפלא. דווקא אותך אתה מכיר. אתה לא צריך. תחפש אחרים. קודם כל בוא נראה שאני בתמונה. אם אני בתמונה, אני רגוע, אני פנוי לאחרים, אני אסתכל איך רוני, איך רובן, איך שימון. אם אני לא בתמונה, מה זה התמונה הזאת? את מי זה מעניין? יש לי... וככה זה, זה אתם, וככה זה צריך להיות. יש לי איזה קרוב משפחה שהוא היה... לפני הרבה שנים, היה קורס סינים. והיה תמונה שסיום קורס סינים, אז אני בא אליו הביתה, אני רואה את התמונה, אני אומר לו, אבל איפה אתה אומר? אני בדיוק הייתי תורן במטבח. אז את מי זה מעניין כל התמונה הזאת, אם אתה לא מפריע? בסדר? אז זה העניין. אדם מתחיל מעצמו, והעניין זה להמשיך ולהתרחב. טוב, אבל אתם כל מיני מחזירים אותי לסיפור הקודם. אני רוצה להתחיל סיפור חדש. בסדר, אז נמשיך. אז יש לו בן, הבן הזה גדל, הייתי אומר היום בלשון שלנו, באופן נורמטיבי. נורמטיבי. גן דתי, בית ספר דתי, תלמוד תורה, איך שקראו לזה, הוא יושב ולומד תורה, הוא אחרי זה מתחתן, הוא אפילו לא רווק. הוא לא רווק, הוא בסדר גמור, אולי יש להם ילדים, לא כתוב. הכל בסדר, פשוט הכל בסדר. בתוך הבסדר הזה, מחרסם איזשהו משהו קטן בפנים, שקוראים לו חיסרון. עכשיו, יש פעמים בחיים שיש לנו חיסרון, אבל אנחנו, זה קל להבין מאיפה הוא מגיע החיסרון הזה. כן, הנה, אדם אין להם ילדים, לא עלינו, כן? משפחות שאין להם ילדים, אולי זה חיסרון ניכר. אנשים עניים, אין כסף, אין פרנסה, גם כן, ניכר. יש מקומות, פעמים רבות שהחיסרון נמצא מול העיניים. אבל כמה זה מפתיע לגלות, שהחיסרון הכי חיסרוני שיש, אולי אפילו הכי כואב שיש, הכי מגרד ומדגדג, זה דווקא במקום שיש בו את הכל. לא חסר כלום, יש כסף, יש פרנסה, יש אישה, יש ילדים, יש אפילו תורה. לומדים תורה. ומשהו בפנים חסר. מה חסר? מאיפה מגיעה נקודת החיסרון שבה יש בו? קודם כל, עוד לפני שנגיד מה חסר, אנחנו לומדים מכאן שחיסרון זה יתרון. כלומר, חיסרון, הרגשת החיסרון היא מעלה. היא מעלה. אדם שמרגיש שמשהו חסר לו, זה אומר שמשהו בפנים צועק, זועק, רוצה פתרון. ולכן הכיוון הוא, כיוון הפתרון כנראה, בוא נגיד לך, יש שני כיוונות פתרונות אפשריים. כיוון אחד זה לטשטש. כלומר, החיסרון צועק, אני אפעיל קולות יותר חזקים ליד הצעקה של החיסרון, ככה שאני לא אשמע את החיסרון. איזה קולות? קולות של מסחר, של קניין, של בילוי, של בידור, של התפזרות, כל מיני דברים כאלה שיעזרו לי לא לשמוע את הקול של חיסרון. זה נכון שבלילה, בלילה, בלילה, לפני השינה, כשהכל כבר קווה, אני כן מרגיש אותו, אבל זה בזמן קצר, ואני מיד נרדם, והכל בסדר גמור. וזה נכון שאולי בחגים אני כן מרגיש את זה, אבל מהר מאוד אני קודם לעצמי עסקת, 4 ימים, ברקרפטים, טק, 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 וזה, ואני בורח מהחיסרון. זאת שיטה אחת. כמה אפשר לברוח? כן. כן, זה ודאי. עוד לא, רק עוד, תכף אני אגיע לזה, רק סרטטתי את ה... בצורה שנייה, היא בעצם מובילה לדברים שאתה אומר, זה לדאוג מה מסתתר כאן. מה מסתתר כאן? ומלמדים אותנו חז"ל, שהחיסרון יש לו מקור אחד, שהוא בעצם מה שכיוונת. החיסרון הוא המקור שלו הוא מזה שבתוך הגוף שלנו, החומרי, הגשמי, שמורכב מבשר ואפר, נמצאת בת מלך גולה. מעשה מעבד בת מלך. בת מלך גולה, שהיא בגלות. וכדי לרדת לעולם הזה כאן, אם אני לא אשתה את התה הזה, אז פה יהיה ים המלח. וכדי לרדת לעולם הזה, יש נלי זוהר או משהו כזה, שמתאר איך הקדוש ברוך הוא משכנע את הנשמה לרדת לעולם הזה. היא לא מסכימה, לא מתאים לה. תחת לכיסא הכבוד, נהלת מזיב השכינה, מה היא צריכה לרדת לעולם הזה? מה ייתנו לה כאן? מה, כסף, רכוש, בית, מה? לא רוצה. אז הנשמה כאן יורדת לעולם הזה, אבל היא כל הזמן מרגישה את החיסרון. והחיסרון הוא לא חיסרון, בטח לא לרכוש, וזה גם הסיפור לא מדבר על הדברים האלו, זה אנחנו כבר אחרי. זה כבר למדנו בסיפור מעשה מדעת בת מלך. שכל הארמונות והזה, זה לא זה. אבל כאן רבי נחמן מתקדם עוד מדרגה. הוא לומד תורה, הבן אדם הזה, ובכל אופן הוא מרגיש חיסרון. כי הנשמה מה שמתגעגעת זה לקרבה. קרבת אלוקים. ואני לי קרבת אלוקים טוב. ויכול להיות אדם שלומד בתוך בית המדרש, והוא לומד תורה, והוא מסיים מסכתות, ועדיין הוא מרגיש רחוק. עדיין הוא מרגיש חיסרון. והוא לא יודע מה זה, כי בסך הכל הכל בסדר, וזה המקרה אולי הכי קשה, כי באמת הכל בסדר. הכל בסדר, עוד בין תורה. בכל אופן, משהו בפנים לא רוצה מנוח. מרוב הבסדר הזה, עדיין בפנים יש איזשהו חיסרון, איזה בור, שרוצה להתמלות בגעגוע, באהבה, בקרבה, בחיבה, הכל רגיל מדי. אתם מבינים, אצל אברהם אבינו כתוב שאברהם קם בבוקר לפני העקדה והוא חבש את החמור בעצמו. מכאן למדו חכמים, אהבה מקלקלת את השורה. כשאתה אוהב, אתה מתבלבל. קצת אברהם, לחבוש את החמור, יש לו אלפי עבדים ושפחות, שהם יעשו את זה. לא, הוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא שהוא מתבלבל, והוא עושה את זה בעצמו. הבן הזה של הרב, הכל בסדר אצלו. אבל הוא אף פעם לא מתבלבל. קם בבוקר, מתפלל, תל ידיים, חולה אחת בוקר, לומד תורה, הכל, הכל, הכל קשורה. משהו חסר. אתם מכירים את הדבר הזה? תחושה ידועה? אני מכיר את זה. מה עושים? רבי נחמן נותן כאן עצה, ייעוצה מופלאה מאוד מאוד. שהאמת שהוא... קדמו לו חכמנו זכרונה לברכה במשנה באבות, וסיפר לפני שני אנשים בני הנאורים ונתנו לו עצה, עזבו רגע את העצה. אני רוצה להגיד על הדבר הזה כמה מילים. יש לנו, ברוך השם, כל אחד איתנו יש חברים, חברות, לבנות, כן? אנחנו מדברים עם החברים שלנו על הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד נושאים. מדברים על טיולים, מדברים על חוויות, וכל מיני דברים, התלמטויות. הכוח של הדיבור הוא כוח עצום. כי אני מדבר עם מישהו, מספר למישהו משהו, זה כוח עצום. יש בזה כוח של הקלה, יש בזה כוח של... זה מתנה עצומה. משום מה, לדבר עם חבר ביראת שמיים, זה נדיר. לדבר עם חבר ביראת שמיים, לדבר בסוגיות של, של קרבת אלוקים, עבודת אלוקים, של חסר... זה לא כך מצוי. כלומר, הז'אנר הבסיסי הוא... מה? אצל בנות, טוב, אני מדבר... הסתכלתי לכיוון הזה, כל מה אני מסתכל. אצל בנות. מה, למה, שואלת, מה, לא יודע מה הסיבה, מה התופע, מדוע זה כך, אולי זה לא, אולי יש, אולי מתביישים. כשמדברים על יראת שמיים, הרבה פעמים צריך גם לדבר על חסרונות שאני מרגיש בעצמי, על דברים שאני מרגיש שבגללם אני רחוק, אז אף אחד לא אוהב לחשוף חסרונות. אבל האמת, שחבר טוב, הגדרה לחבר טוב, אם הייתי יכול לנסח הגדרה לחבר טוב, יש לי שתי הגדרות. הגדרה מספר אחת, חבר טוב, חבר שעושה אותך טוב. חבר שלידו אתה יותר טוב. אם זה חבר שלידו אתה יותר רע, אתה יותר ציני, אתה יותר יותר קל דעת, יותר זה, אז זה לא זה. אבל אם הנוכחות ליד החבר הזה מוציאה ממך דברים טובים, מוציאה ממך רצונות טובים, שאיפות טובות, אתם יודעים מה, אפילו אתה מתפלל מנחה יותר טוב לידו. זה חבר אחד, זה הגדרה אחת. הגדרה שנייה של חבר טוב, זה חבר שאני יכול לספר לו את החולשות שלי. את הטיול בירדן, את הסנפלינג, את העלילות, את הטרמפים, את המעצרים, את הזה, אני יודע שאני יכול לספר להרבה מאוד אנשים. אבל למי אני יכול לספר את החולשות? את הנפילות, את הקשיים. מעט מאוד אנשים, שאני יכול באמת גם לספר להם, גם להאמין שהם לא יספרו את זה לאחרים, גם להאמין שהם עצמם לא יעשו בזה שימוש נגדי בהזדמנות אחרת. אין הרבה אנשים כאלה, ולא סתם אמרו חכמים, עשה לך רב, הוא קנה לך חבר לשון יחיד, ולא לשון רבים. למה קנה לך חבר? קנה לך חברים. אתם בטח זוכרים, בצו ראשון, שואלים אותך שם, כמה חברים יש לך? זו שאלה, אמרתי, על המקום, 300. מה יש פה לדבר? כן, 150 במחזור. עוד איזה 100 בסניף, עוד 50 אני מכיר ככה על הדרך. זהו, מה יש פה לדבר? אז לא, לא, באמת, כמה חברים? טוב, באמת, התחלתי לרדת במחיר, יאללה, 150, מחיר אחר. לא, לא, באמת, כאלה. זהו, הורדתי עוד פעם, 100, לא, לא, באמת. אמרתי, לא, ספיק, יאללה, 70, אל תבריד יותר, ספיק, זה... אבל באמת, היום אנחנו יודעים, גם 70, אז 70. 1, 2, 5, כאלה שאתה יכול... שזה גם נשאר לאורך זמן. דאגה בלבי שישיחנה, כשאתה מספר את זה מכמה מקומות, כתוב בספרים, רבי נתן אומר את זה, שגם התמונה החברתית היא מדויקת. האנשים הקרובים אליי הם אנשים שיש לי ולהם איזשהו ניצוץ נשמתי משותף, ולכן אני חבר של רובן ולא של שימון. למה אני דווקא חבר שלך ולא שלך? מה זה משנה? מה המראה שלכם? אנחנו אתם נראים, דומים וזה, מה? למה דווקא איתך אני מתחבר, ואיתו אני מתחבר? כאן, הדוגמאות הן לא טובות. העמוד, בסדר, נדבר על העמוד. למה איתך אני איתך ועם העמוד אני לא מתחבר? כי אנחנו שם, אין לי קרבה. וכאן, בינינו יש קרבה. בסדר? אז לכן, הכוח הזה לספר לחבר, שיהיה חבר כזה, אחד, שניים, מהנאורים, שאני יכול לבוא להגיד להם, מה אתם אומרים? הם ייתנו לי עצה טובה. הם ייתנו לי עצה טובה, והם ייתנו לי עצה טובה גם שהיא טובה לי. לפעמים אנחנו מקבלים עצות מגורמים מוסמכים, כן, מהורים, מרבנים, ממורים, שלא תמיד ברוך אם העצה היא טובה לך. לפעמים ההורים, נגיד, רוצים שהילד יהיה מסודר, שיהיה לו מקצוע. למה? אם הוא לא יהיה מקצוע, אז מה? אני אפרנס אותו כל החיים? אז הם לא בטוח שמה שהם כרגע עושים זה טוב לילד עצמו. אבל כשאתה מבקש עצה מחבר, אז הוא בטוח ייתן לך את העצה שהיא טובה לך. אז לכן, זה כמובן לא במקום ההורים, ורוב ההורים דווקא נותנים עצות שהן טובות לילדים, וכו' וכו', אין בדבר ספק, אבל זה לא בא במקום המתנה הזאת שנקראת חבר טוב. חבר טוב, זה אחד ממחד דברים שהתורה נקנית בהם, זה בחבורה. חבר טוב. נכון? יש לך חבר טוב? אם לא הלכה, אני תהיה מסכים איתך. וסיפר לפני שני אנשים בני הנאורים ונתנו לו עצה שיישא לאותו צדיק. ואותו בן הנזכר הלל עשה מצווה שבא על ידה לבחינת מאור קטן. והלך אותו הבן היחיד וסיפר לאביו אשר שאינו מרגיש טעם בעבודתו, כנה וחסר לו, ואינו יודע בכם מה הוא בכם רוצה לנסוע לאותו צדיק, נקודה. וישיב לו, טוב, לעמוד כאן. טוב, מה זה לנסוע לצדיק? מה? מה זה? זה לצאת למסע חיפוש. זה להיות מוכן לעזוב את כל המוכר והידוע כרגע, ולצאת למסע חיפוש. אחר, כמו שהזכרת, אחר נקודת הצדק שמסתתרת ממני כרגע. כרגע אני מרגיש, הבן הזה מרגיש, שהכל אצלו בסדר, אבל אין נקודת צדק שמניעה את הכל. אין נקודה פנימית שבוערת שם בפנים. אז ללכת לנסוע אלא, לנסוע אליה, זה בעצם לצאת למסע של חיפוש. זה להתחיל לבדוק קצת מי, מה קורה כאן, למה אני עושה מה שאני עושה, מדוע אני עושה מה שאני עושה. זה להיות מוכן לפנות מקום לאור חדש. עד הרגע הזה, יש ביטוי באנגלית, שהוא ביטוי שכדאי כדאי לזכור אותו, כי אפשר בקלות ליפול אליו, אני מרגיש שלפעמים אני עובר אולי קרוב אליו, אולי אפילו בתוכו, זה נקרא full of himself. אתם מבינים את זה? full of, אדם מלא בעצמו, מלא מעצמו. אדם כל כך מתפעל מעצמו, מלא מעצמו, שמח בעצמו, שאין לו, אין לו מקום לקבל אור מאנשים אחרים, כי הוא כולו, הוא המאור הגדול, מי יכול לדבר איתו? אני המאור הגדול, טוב, אני מוכן להעניק מאורותיי לרבים. וכאן, תשימו למה רבי נחמן אומר, שהתלמיד חכם הזה, שלמד הרבה תורה, קיים מצווה. והיחס בין תורה לבין מצוות, שבתורה יש שכל והנאה שכלית, ובמצווה אתה פשוט עושה מעשה. אתה עושה מעשה. במצווה, הרי אתם יודעים, במצווה עצמה אין קדושה. בחפץ המצווה עצמה אין קדושה. אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו אצלנו. המצווה היא מביאה לי את הקדושה. על ידי המעשה שאני עושה, שהוא בעצם מעשה שציווה אותי בוראי, נוטה לולב נגיד, על ידי המעשה הזה אני עכשיו נהפך למקושר, למצוות עם בורא עולם. בלי שזה עבר מכאן. זה לא עבר מכאן, זה עבר דרך המעשים. בסדר? טוב, שרח זה ללמוד מסכת סוכה ולהבין למה, אבל גם מי שעם הארץ שבחיים לא למד גמרא ולא יודע איך נראית מסכת סוכה, כשהוא לוקח לולב וסוכות ומנענע אותו, מקיים את המצווה. נכון? כי זה לא, זה לא מתחיל מכאן, זה מתחיל מהמעשה. אז דווקא העובדה שהוא קיים מצווה, פתחה אתו איזה פתח של קרבת אלוקים, שהרי זה מה שהנקודה שחסרה לו, וכשהוא תואם את הדבר הזה, נוצרת אצלו כמיהה, מפונה מקום, והוא מוכן עכשיו לקלוט. והוא נהיה בחינת מאור קטן. אתם איתי? בסדר, אתם איתי? זה מאור קטן. מאור קטן הכוונה הלבנה. הלבנה היא אין לה אור עצמי, אין לה אור, היא לא, זה, היא מוכנה לקלוט. היא מוכנה, היא מעוניינת לקלוט. אם היא לא קולטת, היא חשוכה. אם היא קולטת, היא מוארת, אז היא מעוניינת לקלוט. דווקא המצווה, ולא התורה. אבל ודאי, הוא למד תורה, אבל דווקא זה שהוא קיים מצווה, יצר אצלו את קרבת אלוקים. כי מצוות יש בהם סגולה מיוחדת. ולכן מצווה דוחה תורה. נכון? מצווה שיש לה זמן קבוע, אדם לומד תורה, לומד תורה, פתאום הגיע הזמן, אפילו מצוות הרבנן, זמן קריאת מגילה. מצווה מדרבנן, נכון? אבל אני לומד תורה. תורה זה מה אתה... תפסיק ללמוד תורה, תלך לקרוא מגילה. מצווה של זמנה קבוע. אדם לומד תורה, פתאום יש מצוות קריאת שמה, של ערבית. תפסיק ללמוד תורה, תקרא קריאת שמה. אדם לומד תורה, פתאום יש מצוות שופר. תפסיק ללמוד תורה, תלך לשמה שופר. זה במצוות שקבוע להם זמן. גם במצוות שלא קבוע להם זמן, אם אדם לומד תורה ויש מצווה בחוץ שלא יכולה להעשות בידי אחרים, תפסיק ללמוד תורה ותלך לסתם מצווה. לוויית המת, אין מניין למטה. תפסיק ללמוד, תלך לעשות. למה? תורה, הדבר חשוב בעולם. נכון, ודאי, אבל יש במצווה מימד שבו מיד אתה עושה מעשה שציווה אותך הקדוש ברוך הוא, ומיד אתה בקדושה. מיד אתה בציוות אל הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה צוות איתו. בתיקות מיוחדת בקיום מצוות. ודווקא העובדה שהוא קיים מצווה בתוך העולם התורני שלו גרמה לו לחיסרון הזה. תחושת הקרבה, קרבת אלוקים במעשה המצווה עצמו, בפשטות, בתמימות שהוא קיים, ואז הוא נהיה בחינת מאור קטן, וזה גרם לו לאיזושהי מוכנות ליציאה לחיפוש. ולכל יציאה לחיפוש יש מחיר. יש מחיר. המקום כאן, הבית, הוא מוכר, הוא אהוב. אני מזכיר לכם, במדובר באדם נשוי, יש לו משכורת קבועה, נותנים לו מלגה, הוא לומד כדרך הגבירים, הוא לומד, הוא מתפלל, הוא גם מדברים עליו דברים טובים, הוא אומר גם דברי תורה בסעודת שבת, בכל העיר מולכים לו כפיים, כולם מכירים אותו, זה הבן של הרב, זה הבן זה, הוא לומד תורה. ופתאום פה צריך לוותר על הכל, ולהתחיל ללכת לחיפוש, ולעזוב את כל המוכר והידוע. זה לא דבר קל. צריך בחינת מאור קטן כדי לצאת למסע הזה. וצריך גם עידוד של חברים. עצה טובה מחבר ששומע אותך. כן. הדגש הוא שהוא לומד תורה, זה הדגש. הדגש הוא שלפני כן הוא לומד תורה. ואני מנסה כאן להדגיש או לנסות לצייר את ההבדל, מה מבדיל בין לימוד תורה לבין קיום מצוות. למה מצוות דוחות לימוד תורה בחלק גדול מן המקרים? והסיבה בגלל שבמצווה יש משהו שהוא מחבר אותך באופן ישיר ומיידי עם הקדוש ברוך הוא. קיים מצוות. לא שקיים מצוות. אבל הדגש היה לימוד תורה, וכאן הוא אומר, באותו הבן הנ"ל, עשה מצווה, כנראה הייתה אולי מצווה מסוימת, שבאה על ידה לבחינת מאור קטן. אולי זה היה באמת מצווה מסוג מסוים, מצווה שככה, אולי זה היה בדיוק שהוא למד תורה, ואז הייתה שם איזו מצווה שאתה צריך לקיים, על פי הגדרים, שהוא עזב את הלימוד, הלך לקיים את המצווה, ודווקא זה הביא אותו לבירור הזה. כל פנים הוא רוצה לתת למסע. בספר במדבר, הכל מושלם כמעט. מושלם. מתחילת ספר במדבר, במדבר נסור, עד אמצע בעלותך, אחד הפרקי זמן המדהימים של עם ישראל, אנחנו מדברים על תקופה של, מתוארת שם תקופה של חודשיים וחצי בקטעים האלו, מאלף וניסן של השנה השנייה, עד כף באייר. פחות או יותר, זו התקופה שמתוארת שם, מה שהוא, מפקד, דגלים, למשפחותם, לבית אבותם, מי נושא הראשון, מי נושא השני, מי נושא השלישי, בכתף איסאו, אחרי זה חלוקת הלוויים, ואחרי זה עם הענן עולה, והארונוס, הכל מצוין, עד לשנייה שמתחילים לנוע. ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, מה? קום השם, ויפוצו אויביך, וינוסו מסנאיך מפניך, כלומר יש אויבים, יש מסנאים, יש מתנגדים, ומיד פסוק אחר כך, ויהי עם כמתאוננים בעיני השם, תח, משביר מספר אחת, מיד אחר כך קברות התאווה, מיד אחר כך מרגלים, קורח, טק טק, מעפילים, וכל המשברים ברצף אחד אחרי השני. הכל התחיל מהתנועה. כשהיצר הרע, צורך העניין, כאן זה מדובר על יצר הרע לאומי, כל עוד האדם הוא במסלול שלו ולא רוצה לזוז ולא רוצה לעלות, בסדר. תלמד, תתפלל, אתה לא מהווה סכנה. אבל ברגע שמתחילה תנועת התקדמות, פתאום מתחיל כאן איזה חיפוש, איזה התקדמות, אופה. ברגע הזה, כל החרבות נשלפות, כל ההתנגדויות יוצאות, והכל, הכל, כמעט הכל יעשה כדי שהאדם לא יתקדם. שהוא יישאר סטטי. אדם נקרא מהלך. זה המהות של האדם. להיות מתקדם מדרגה למדרגה. ברגע שביטלו לנו את מדרגת המהלך, ברגע שהאדם הוא נהיה, נשאר סטטי, גם אם זה מדרגה גבוהה, אבל הוא סטטי, זה גם הוא, אין שום בעיה. זה, אתה לא מהווה סכנה ואיום. ברגע שאדם מחפש להתקדם, באותו רגע הוא מזמין על עצמו את כל סוגי ההתנגדויות האפשריות. האם בגלל זה אנחנו נחליט שאם ככה עדיף אולי לא להתקדם? כבר אמר מי שאמר, הוא דווקא היה גוי, ואף על פי כן, נוע תנוע. אף על פי כן, ולמרות כל ההתנגדויות, לא נוותר על ההתקדמות. אנחנו עכשיו נראה בשבוע הבא מה היו המחירים של ההתנגדויות הזאת, ועל כל סוגי ההתנגדויות השונות שיכולות להופיע לאדם בזמן שהוא בוחר לצאת למסע, המסע של ההתקדמות אל עבר נקודת הצדיק הקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.